רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, שלום לכם, עוד שבוע עבר עלינו, שבוע, איך נגיד, הם שבועות לא מסעירים, כי תמיד קוראים פה דברים. אז שבוע הבשורה הגדולה שעוררה פה עניין ומה שסעירה את כל עולם, את כל אזור השרון, זה הבשורה על הסכם הגג של הרצליה. יותר מ-46 אלף דירות הולכות לבנות ב-20 שנה הקרובות, אבל זה לא רק דירות, זה גם תשתיות, זה גם פיתוח עיר בצורה חסרת תקדים. מיד יעלה לשידור ראש עיריית הרצליה, אירי פישר, ויספר לנו על ההסכם הזה שהוא באמת יוצא דופן. ראינו את זה בטראפיק של האתר, פתאום קפץ לעשרות אלפי כניסות לכתבה ביום אחד, כי כנראה משהו קורה בעיר הזאת. אחרי אירי פישר יעלה לשידור אביו של אושר אסולין. אושר אסולין, ילד שזקוק לטיפול רפואי יקר מאוד, ורועי יספר לנו על מה הילד שלא צריך ולמה לתרום לו ואיך זה יכול להציל את חייו. ואחריו יעלה רן ורנר, יושב ראש הנהגת ההורים של כפר סבא שנבחר לכהונה שנייה. תוכנית מעניינת, אתם מוזמנים להאזין, ומיד נעבור ליריב פישר. כן, ויריב, אתה על הקו?
כן, ערב טוב, דודי.
יריב, מה שלומך? רגע.
אני יצאתי...
רגע, שנייה. אופה, כן. סליחה, אנחנו איתך. אז שלום לראש עיריית הרצליה, יריב פישר.
שלום, דודי. אני יצאתי לפני כמה דקות מהלוויה של משפחת הדר, הבן יאיר. אני רוצה למסור קודם כל חיבוק גדול לכל המשפחה. יאיר היה ילד מאוד אהוב. אנחנו באמת מאתמול בערב, כל הקהילה, כל העיר... מערכת החינוך, הגעתי היום ב-8 בבוקר ממש לתמוך במורים בבית ספר תיכון היובל. אנחנו כולם תומכים במשפחה ודואגים לכלים ולשיח בנושא. גם כל הסוף שבוע אי אפשר להגיע למטאור, העובדים הסוציאליים שלנו, פסיכולוגים, אנשי החינוך, אמרנו לכל הקהילה רק תבואו לדבר. ממש, והיום בערב, בשעה 8 בערב, אנחנו נפתח זום להורים, ממש לתת תמיכה רגשית, כלים לזהות אירועי אובדנות. אנחנו כל העיר על הנושא הזה, האמת שכל הזמן, אבל ברגעים כאלה עוד יותר.
אתה יודע, התפקיד של ראש עיר הוא תפקיד כל כך מורכב, אנשים לא חושבים מבינים את זה. זה דאגה לחיי הפרט וחיי החברה בכל ההיבטים שלהם.
ראש עיר זה תפקיד מהמם למי שאוהב אנשים ודואג לאנשים, אכפת לו. באמת זה מגיל לידה, וברצליה זה גם עד קבורה, בית קבורות גם אנחנו מטפלים בו. וזה חלק מהרעיון שאנחנו עושים היום. אנחנו מסתכלים על עתיד העיר ונכנסים לתהליך ביניים כוחות מאוד מאוד חשוב.
אז באמת, תנחויים למשפחה ואסון באמת כבד, והיום בשעה שמונה וחצי? היום בשעה שמונה, לייב, אנחנו גם נפיץ את זה כמובן בכל הפלטפורמות שלנו. אבל בוא נדבר על אירוע אחר מאוד משמעותי שהיה בהרצליה. ביום שני באה הבשורה, הרצליה חתמה על הסכם גג, אחד מהבאמת יוצאי דופן שנחתמו, והוא נחתם בשקט גמור. לא היה רחש בחש מאחוריו, יצאתם פשוט בבשורה שהיא בשורה יוצאי דופן. אז בואו תספר לנו בעצם מה הבשורה של הסכם הגג שנחתם.
אני אתחיל לך אחורה. הסכם הגג הזה אנחנו עובדים עליו, ואני אישית עובד עליו, ביחד עם הצוות מעל שנה. וכשנכנסתי לתפקיד, קודם כל ידענו מה קורה בהרצליה בעשור האחרון. היינו... את הנתק בין עיריית הרצליה לבין רמי ובין משרד השיכון. והנתק הזה פגע מאוד בעיר. אם מסתכלים על העיר, מה שקיבלנו בהסכם הגג הקודם היה בנייה, אבל לא קיבלנו תשתיות. ולכן היה חשוב לנו בשנה האחרונה לעשות מסע ומתן מאוד מאוד שקט עם רמי, וקודם כל להסביר להם שאנחנו צריכים תשתיות. אפשר לדבר על בנייה ואפשר לדאוג לדורות הבאים, אבל קודם כל העיר הרצליה חייבת תשתיות בעיר הישנה. ולכן ההסכם הזה הוא מאוד שונה מהסכמים אחרים. תסתכל ההסכם של ערים שכנות, השכנה מדרום, 66,000 יחידות, השכנה מצפון. ההסכם של הרצליה קודם כל מדבר על תשתיות, הוא מדבר על הישן לפני החדש, הוא מדבר על זה שבאפולוניה נופיים, טס נופיים, לא יבנו, ואני, היה לי קו מאוד ברור בעניין הזה, אני לא מוכן לבנות שם במקום היפהפה הזה, אבל קודם כל תשתיות. ובואו ניקח רגע את הנושא הזה ונפרק אותו. שכונת גליל ים, שאני כמעט כל בוקר לוקח את הבת שלי לגן שם. השכונה הזאת היא הוקמה על כביש אחד, והיא הייתה אמורה לקום על יותר מכביש אחד, על שני כבישים ועל מחלף. אבל בגלל הנתק הזה, הכביש, מה שנקרא עוקף המערבי, לא נבנה. ואנחנו מבינים שעיריית הרצליה, למרות שעירייה עמידה, לא יכולה לעמוד במיליארדי שקלים של התשתיות האלה. אין דרך לעשות דברים לבד. ואנחנו הבאנו את רמי להרצליה לכמה וכמה סיורים, וראיתי להם איך נראית העיר בבוקר, וראיתי להם איך נראה התיכון שלי, תיכון הראשונים. נכנסתי אליו ובאמת התביישתי, הוא לא השתנה מה שהייתי שם. אותו דבר גם בית ספר ויצמן, ואותו דבר בתי ספר אחרים, שלא לדבר על בתי ספר של הקהילה של הדתיים בהרצליה, שלא נגעו בהם. אנחנו הראינו להם איך נראית הרצליה, באמת האמיתית. אני אקח עוד לדוגמה, ברשותך, את האירוע הגשם האחרון שירד. כל אירוע גשם בהרצליה, דקה וחצי, הרמזורים מפסיקים לעבוד. כל התשתיות לא נגעו בהם מה לעשות. היה אירוע גשם עכשיו, ממש על האחרונה, אירוע גדול. אז מעבר להצפות הרגילות שאנחנו מטפלים בהם ומשקיעים המון בתשתיות, ואנחנו לאט לאט נוריד את ההצפות כמה שיותר, למרות שכמו שאתה יודע, העולם משתגע והממטרים הרבה יותר חזקים. אבל אני הגעתי לראות את צומת כדורי. אנחנו מכירים את זה, אני כבר שנה שנייה בתפקיד. יש לנו 5 צמתים שחוזר כל שנה, האירוע של ברגע שיורד גשם, הם מפסיקים לעבוד. והגעתי לצומת כדורי, וראיתי את סמי, הטכנאי של חברת ווימזור, וביקשתי ממנו להראות לי למה זה קורה. והוא פתח לי, את ה... אתה יודע, בתוך הרמזור יש את הבית של הקבלים. Okay. זה היה נראה כמו אודו. ואתה יודע, מיליון קבלים כאלה, שאחד על השני, אחד על השני פרטאצ'ים. אני לא נגעו במקום הזה, לא נגעו בצומת הזאת, 10 שנים, לא נגעו בזה. ואנחנו נכנסים לזה, אנחנו נכנסים לתחזוקה, אנחנו השנה בעלות של 1.5 מיליון שקל נטפל בשתי הצמתים הכי בעתיות בהרצליה, שזה גם צומת ז'בוטינסקי, על גלי גם שכל פעם יש שם הפסקת חשמל מיד הצומת והרמזורים קורסים, וגם בצומת כדורי, ולאט לאט נטפל בכל מקום כזה, ונחזיר את התשתיות.
אבל רגע, בוא נדבר על תשתיות. אתה יודע, אחת הביקורות על הסכמי גג, שהמדינה מבטיחה תקציבים, וקודם כל תבנו, והתשתיות יגיעו אחר כך. איך אתם מבטיחים שבעצם ההבטחה למיליארדים של התשתיות יגיעו לפני, או לפחות במקביל לבניית הדירות החדשות?
אז פה אני אומר, זה באמת מסע המתן לא פשוט. ולקחנו שנה להגיע למסע המתן ולסיים אותו. אנחנו כבר מקבלים את התשתיות במיידי. אתמול חנכנו את הקונגרס, המרכז כנסים, הופעות, ספורט, גם לכדוריד וגם לכדורסל. אנחנו מתחילים לבנות אותו עוד חודש, זה עלות של קרוב ל-300 מיליון שקל. מוזיאון הרצליה, אנחנו משדרגים אותו, ממש בונים לו עוד אגף שלם, גם למוזה, זה 66 מיליון שקלים. העוקף המערבי שדיברתי לו מקודם, שחייב להיות לפני 5 שנים או 6 שנים כבר צריך להיות מוקם, זה מאות מיליוני שקלים. שמתחילים אותם כבר בחודש הבא, העוקף המערבי, תוך שנה וחצי, עד שנתיים, גליל ים, לא רק גליל ים, זה חכה, הרצליה צעירה, נווה ישראל, שבאמת הפינוי בינוי שם, סליחה, ממש תוקע שם את תוקע את השכונה, כי לא הסתכלו על התשתיות האלה, מתחילים אותה במיידי, תוך שנה וחצי, עד שנתיים, כבר אי אפשר לצאת דרך העוקף המערבי, דרך 8200, ובהמשך את מחלף הרב מחר החדש. אנחנו בונים ב... כמעט 350 מיליון שקל סוללים שביל אופניים בהרצליה, 120 מיליון שקל מתוכה מתחיל כבר ב-26. כלומר, תושבי הרצליה יקבלו את הפירות של ההסכם הזה במיידי. הבנייה, כמו שאתה יודע, אתה מבין בזה, בנדלן. חוף התחלת שעליו מדבר ההסכם יקרה עוד כמה שנים טובות, צפון הרצליה גם עוד כמה שנים טובות. כלומר, תושבי הרצליה מקבלים המון המון כרגע מההסכם הזה, על בנייה שתהיה בעתיד.
אחד האתגרים הגדולים זה פינוי שפחים. המטש יחובר סוף סוף? הרצליה תחובר למטש סוף סוף?
המטש בישורת האחרונה, הבעיה היא לא החיבור, הבעיה היא מה המדינה מסוגלת לקלוט.
Okay.
וזה גם חלק מהסיפור של ההסכם, שבשנה האחרונה אנחנו עובדים קשה מאוד גם מול משרד האוצר, וגם מול השלטון המקומי, כי בסוף, כשחתבו על המטש, לא כל כך הסתכלו על איזה עוד ערים גדלות, ומדברים איתי חופשי, ראשון לציון גדלה, ורמת גן גדלה, וכל גוש דן גדל. אז המטש, החיבור עוד מעט הסתיים, אבל היכולת קיבול שלהם היא בעייתית. ועל זה אנחנו עובדים ביחד עם רמי, ואנחנו עובדים ביחד עם המדינה, כדי לקבל לפחות כרגע בשלב הזה את העודפים שלנו. ואנחנו נגיע לזה ביחד איתם. אנחנו עובדים מאוד מאוד צמוד איתם בעניין הזה.
אבל בוא נדבר קצת על עוד היבטים שעלו. ההיבט הרגשי. בסוף, נכון, שיקח 20 שנה לפחות עד שהתוכנית תגיע למימוש מלא, אבל הרצליה תכפיל את עצמה, ובאים תושבי הרצליה ואומרים, רגע, זה לא העיר שאנחנו מכירים.
הרצליה, אני גדלתי בה, היא לא העיר שאני גדלתי בה. כל גוש דן, איך שלא תסתכל, תמ"א 70, שאנשים עוד לא מבינים את המשמעות שלה. תמ"א 70 זה לא בסמכותי. תמ"א 70 זו ציר המטרו, 20-25 קומות, רואים את זה כבר פתח תקווה, זה ימשיך לכל השדרה, לרמת שרון, לרצליה, לרעננה, לכפר סבא. תמ"א 70 זה 20-25 קומות על האזורים המרכזיים. כל גוש דן יכפיל את עצמו ב-15-20 שנה הקרובות. הרעיון הוא להגיע לזה מוכן, ולא להתחיל במלחמות שאי אפשר לנצח אותם. הוותמ"ל, אתה יודע טוב מאוד מה זה אומר. אני לא מאמין בזה, אני מאמין שאפשר להגיע לשיח. לכן עשינו שיח אמיתי, נכון, הוגן, עם רמי. ונכון של רמי יש את האינטרסים שלה, אבל גם לנו יש את האינטרסים שלנו. ולשמחתי הגענו לעמק השווה. אני פה כרגע נמצא בביקור של הרט"ג, של הרשות הטבע והגנים פה בהרצליה. ואני מסתכל על חוף הים כרגע שאני מדבר איתך. חוף הים של הרצליה, אני מתבייש להגיע לשירותים של חוף הכוכבים, חוף השרון. 10 שנים לא נגעו בהם לחלוטין, כי אי אפשר היה.
מעבר לשירותים.
לדבר עם המדינה, והאדמות הם שלהם, אז אי אפשר. וכרגע קיבלנו כבר אישור להכל, אנחנו נחדש את כל המקומות האלה.
ומה עם שיקום חופי הים? כי מחוף השרון צפונה, החופים החולים לחלוטין, כמעט כבר אין פיסה לדרוך עליה.
ממש, ממש על זה הביקור של רט"ג. קודם כל, יש כמה נקודות על המצוק שאנחנו רוצים להוריד אותם. ממש מסוכנים, ואנחנו, כמו שאתה יודע, זה אחריות של רט"ג, המצוק עצמו. אבל אנחנו רוצים רגע את הנקודות המסוכנות האלה להוריד, וברגעים האלה הדיון נמצא על הסיפור הזה. ואנחנו יודעים שצריך לעבוד מאוד מאוד חזק עם משרד האוצר שערכו על זה, על שיקום המצוק, ובהחלט בשלב הבא על הגנת חופי הים שלנו, ויש הרבה מאוד דברים. הקלנו ועדה שמדברת על איך להגן על חופי הים בדברים חדשים, העולם מתחדש, אנחנו מחפשים המון המון טכנולוגיות חדשות כדי לראות איך אנחנו עושים את ההגנה על החוף. ההסכם אגב מדבר על זה, הוא מדבר על 230 מיליון שקל שמתייחס לחוף הים, שמתייחס לטיילת העליונה. כל הרצליאני מכיר את כיכר דשאלית, שמה שנולדתי נראית אותו דבר, ובאמת העולם זז. אנחנו רוצים בכיכר דשאלית לבנות, תוכנית שאני הכנתי לפני 15 שנה שהייתי יושב ראש החברה לפיתוח תיירות בהתנדבות, זאת אומרת לבנות חניון תת-קרקעי, לפתוח את הכיכר המהממת הזאת לים, יש בתי מלון, 11 בתי מלון מוקמים בתקופה. ממש בחודשים האלה בהרצליה, ongoing, 11, זה משהו אחר לגמרי. ויש נושא מאוד חשוב, האמת ששניים שלא דיברנו עליהם. קודם כל אזור התעשייה. אנחנו באזור התעשייה מבינים שמכאן אזור העסקים שלנו, זה הלחם והחמה שלנו.
קודם כל בוא נחליף את השם מתעשייה לאזור התעסוקה, כי אין כבר תעשייה, יש תעסוקה.
את השם החדש שלו, אנחנו עובדים על מיתוג, אבל אני עוד שומר את זה רגע.
אבל זה לא רק הולך לרגע אזור תעסוקה, זה הולך להיות אזור תעסוקה ומגורים, לפחות לפי התוכניות שהרשו עדיהם.
כבר עכשיו העירוב שימושי מתחיל, ושני מניינים ראשונים שמדברים על עירוב שימושי, ומי שלא מכיר זה אומר דירות קטנות באזור הזה כאן, באזור העסקים, שישנה את כל האזור. וכך עובד העולם שלי מגיע, אתה יודע, גם לניו יורק, גם ללונדון, באזור העסקים אנשים גרים. אתה היום רוצה לעבוד, לגול, לרדת לקפה, לבר, ולעשות את הכושר שלך ליד הבית, ולא להתחיל להסתובב. ולשם זה הולך 6,000 יחידות דיור אנחנו הולכים להקים באזור העסקים שלנו. אבל זה אומר שצריך פה תשתיות. אנחנו בונים פה ממש הסאפים יפהפים עם בתי קפה וברים. יש לנו מוסדות תרבות שאנחנו רוצים להקים כאן באזור העסקים שלנו, ואני חייב להגיד, קודם כל זה מתחיל בעבודה צמודה עם החברות הייטק, אני פוגש אותם, הקמנו מנהלת חדשה כאן של אזור העסקים שממש מוסיפה למנהלת הישנה, יש סמנכ"ל שירות שהוספנו לעירייה שמדבר עם העסקים, מסתכל קדימה, יושב כבר עם אלוני ים, עם פרשקובסקי, שמסתכלים על החברות שאנחנו רוצים להגיד, להביא להרצליה, אנחנו עושים את זה כבר עכשיו ביחד. והנקודה השנייה שחשובה והיא קריטית, זה באמת השכונות הישנות.
Okay.
על זה מדבר ההסכם. אנחנו העיר היחידה שהכניסה לתוך ההסכם את הפינוי-בינוי.
בוא נדבר רגע על שכונות. בוא ניקח את שביב כדוגמה. שהיא שכונה באמת עם תשתיות. אתם פועלים במרץ בשנתיים האחרונות כדי להזיז את התוכנית חדשות העירונית שם. גם תשתיות שם ישוקמו, זה משהו שכן כלול במסגרת ההסכם?
זה ההסכם. אי אפשר לבנות שכונה חדשה אם לא יהיה מחלפים ב-531. אי אפשר לבנות שכונה חדשה שם אם מי שמכיר את הרכבת של רעננה, אז רעננה מערב, יש גשר שמחבר את רעננה לרכבת, אבל הוא לא ממשיך להרצליה. ובתוך ההסכם הגשר הזה נכנס. אי אפשר לבנות את יד התשעה, את שביב, בלי תשתיות. אי אפשר. והשכונה הזאת היא אני באמת מאמין שביחד השכונה הזאת מאוד מאוד מהר תחודש. ותוך משהו כמו שנה וחצי, אנחנו קירייה מסיימים את התהליך, התוכנית תופקד, ומשם זה עובר לכל מי שגר שם להתחיל לרוץ. חילקנו אותה ל-11 מתחמים, אנחנו עובדים עם הנציגויות שלהם, אנחנו פוגשים אותם, אנחנו מדברים איתם, יש חברה ממש שעוברת בית-בית שם כדי לקדם את זה. ואנחנו באמת חמסה-חמסה, תוך שנה וחצי, אנחנו כבר אחרי, וזה עובר באמת לידיים של כל מי שגר בשכונה. בלי קשר, אני משקיע בשכונה הזאת באהבה גדולה, כי אני נולדתי בשכונה, ואני חושב שהרבה מאוד בתים שם לא ראויים למגורים. אנחנו משקיעים המון, שדרגנו, הפכנו את המתנס ב-11 מיליון שקלים, הוא מתנס מהמם עכשיו. שני הבתי הספר שם, גם אחיה, ובאמת, גם אנחנו ממש ממש משקיעים בהם המון המון, הם נראים כבר אחרת לגמרי. מאוד חשוב לנו.
אוקיי, עוד אחת השאלות שעולות, אומרים, אוקיי, עכשיו יבנו המון שכונות חדשות, אבל מה קורה עם התחדשות עירונית במרכז העיר? האם יזניחו את זה או שנמשיכו גם שם לקדם? כי השארתם את חלופת שקד כחלופה.
ממש מקדמים, רגע, לפני חלופת שקד, וייטמן השלב השני כבר שם, השיקון דרום, מאוד מקווה שתוך שנה זה כבר מתחיל, בילו כבר זז, באמת, העצמאות, אנחנו רוצים שהשכונות הישנות האלה שהן מתפרקות, מרביתם לא רואות למגורים. אני הסתובבתי במעונות צהרה, אתה יודע, גדלתי שם ליד, די, זה באמת הגיע הזמן, מגיע לאנשים לגור במגורים אחרים בשנת 25-26, ואנחנו דוחפים לזה.
אוקיי, וההתחדשות הבניינית? כי היה עיכוב בהרצליה עד שהשארתם בעצם את חלופת שקד כפתרון להתחדשות הבניינית. גם שם תמשיכו לעבוד במלוא המרץ?
הסבר שלנו פה בפנים מדבר על משהו כמו 117 פרויקטים של התחדשות. עיר באמת הכי מבוקשת דעתי במדינה היום. אנחנו עושים את זה מאוד מסודר, גם חלופת שקד, אנחנו מחפשים איך לעשות שני מתחמים ביחד, לעשות דברים הרבה יותר מסודרים, גם את תושבי הרצליה.
אני חייב להגיד לך, מהעיניים שלי, בכל פעם שעולה החלטה משמעותית על הרצליה, אני רואה את זה בטראפיק, הרצליה מעניינת מאוד בנדלן. ברגע שהרצליה עולה, העניין בתוכן עולה מאוד, משהו כאן קורה, שם קורה בעיר הזאת, אבל איך שומרים באמת על הקהילתיות, איך שומרים על הערכים של העיר?
משהו בשנה האחרונה קורה בהרצליה. המינה החינוך שלנו, הבנו את המינה החינוך הכי טוב היום בארץ, החינוך בהרצליה, בעיקר לילדים מיוחדים דרך אגב, הכי טוב באיפר במדינת ישראל, אנחנו עושים כל ילד מיוחד בעיר הרצליה, ושומעים את זה. אנשים רוצים לגור כאן בעיר, ויש סיבה, הקהילתיות שאתה מדבר אליה, יש לנו 4,000 מתנדבים בעיר, זה ongoing, אנחנו רואים עסקים חדשים מגיעים, רד בערב מתחת למשרד שלי, תראה כבר עסקים חדשים בערב, סוף שבוע, נראה נהדר, אנחנו מביאים לכאן מתחמים חדשים, קורה משהו טוב בעיר, והיזמים הם הראשונים שמרגישים את הדברים האלה, בטח, בטח נדלן. ואתה רואה את זה בעיר, יחידות נמכרות מאוד מאוד מהר, סופר מבוגש.
אתם נסעתם לגש גם להעדפה לבני הרצליה בדיור החדש?
אנחנו עובדים על זה, להבנתי כרגע אין שום משרד ממשלתי שמוכן לדבר על זה בכלל. דיברתי זה גם עם רמי, גם עם משרדי הממשלה, הם מאוד מאוד עוטפים את גוש דן מההסכם הזה. אני מקווה מאוד שגוש דן ייכנס, אנחנו נהיה שם מאוד ראשונים. אבל אני לא מחכה לזה. הרצליה, דיור בר השגה, היא העיר הראשונה בארץ שדוחפת דיור בר השגה על שטחים חומים. אני חושב שזה עניין מאוד מאוד גדול ואמירה. אני מאמין שתושבי הרצליה צריכים לגור בהרצליה. ואנחנו בונים דיור בר השגה, מי שלא יודע, דיור בר השגה זה דיור להשכרה לטווח ארוך. ואנחנו לוקחים שטחים חומים, מי שמכיר בהרצליית רחוב בן צרוק, יש מה שנקרא קופת חולים שלעולם לא נפתחה, עוד מאז שאני גרתי שם. אז זה הפרויקט דיור בר השגה הראשון, שתוך שנה וחצי, עד שנתיים כבר יהיה, ושם נוכל לתת להרצליאנים, למורים, לעובדים הסוציאליים לגור, סדר גודל של 70 יחידות. פרויקט מדע, זה פרויקט שאנחנו מקדמים בימים אלה, זה פרויקט של 200 מיליון שקל. מתחת לבניין פנלון, בניין של כ-20 קומות לדיור בר השגה, ומדה תחזור לשם. ויש לנו סבר פרויקטים של בערך בין 2,000-3,000 חדרים, דירות שהרצליאנים יוכלו להישאר לגור כאן. והכוונה היא לגור בסחירות של 30% פחות ממחיר שוק, לחסוך כסף, ובכסף הזה נקנות בתים בהרצליה ולהישאר כאן.
תקשיב, זה מהפכה באמת בלתי נתפסת, כי נכון שזה ייקח 20 שנה, אבל זה באמת לבנות עיר חדשה, זה נטל כבד על הכתפיים.
זה נטל כבד, אבל זה עבודה סופר מעניינת. אני מגיע פה למשימה, מי כמוך יודע, אני כאן למשימה של שתי קדנציות, וכשאני אצא מכאן אני רוצה לדעת
אל תמהר להצהיר, אתה יודע, בדרך כלל ראשי עיר מגיעים לקראת השנייה, אבל אני אומר גם אולי עוד אחת.
דיברנו על זה לדעתי ברעיון הקודם, אני הבטחתי לאשתי, אני פה לשתי קדנציות, ואחר כך לא יודע מה יהיה, אבל אני לא אשאר ראשי עיר. אני גם מאמין בזה, אני מאמין בזה, אסור לפוליטיקאים להישאר במקום, במקומות האלה מאוד מאוד משחיתים אותך, אני יודע על מה אני מדבר.
אוקיי. אז יריב פישר, ראש עיריית הרצליה, קודם כל ברכות על באמת ההסכם היוצא דופן הזה, שיכפיל את העיר, אבל גם ישביח אותה בצורה משמעותית, והמון בהצלחה ביישום שלו.
תודה רבה, לא להילחץ, יכפיל את העיר ב-15-20 שנה. אנחנו קודם כל בתשתיות בפנים.
אוקיי, מאה אחוז. יריב, תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות, ביי ביי. כן, אז מה יותר מתאים עם משהו חדש מתחיל של דני רובס אחרי השיחה הזאת? לא, למה בא לי שיר אחר? הנה דני רובס.
משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות. משהו אחר, יורד במדרגות. משהו קורה, תופס לו בזנב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומישהו אוכל. כמה רעשים הופכים כבר למקצר. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן.
כן, משהו חדש מתחיל בהרצליה, ומשהו חדש ישן מתחיל גם בכפר סבא. שלום לרן ורנר, היושב ראש שנבחר של הנהגת ההורים בכפר סבא, מה שלומך?
שלום דודי, מה שלומך?
בסדר, תקשיב, היו המון, המון סבבי בחירות השבוע, בליכוד, פה, שם, כמה נגמר בבחירות אצלכם? להנהגת ההורים?
בסדר, אנחנו ממשיכים את העשייה, מועמד יחיד. בהחלט מרגש, כי אני חושב שהיה לנו שנתיים ליותר של השפעה אמיתית. נתתי בזכות הרבה אמון ושיתוף פעולה עם כל הגורמים בעיר.
אז שאלתי את, טוב, ראש העיר, אני מבין מה האינטרס שלו. אתה יודע, זה בכל זאת, זה ראש עיר. מה האינטרס שלך ללכת לקדנציה שנייה? כי זה תפקיד ש...
שוב אמרתי.
רגע, שנייה. בואו נעשה כרגע, נרחיב. שראש הנהגת הורים, זה שמעבר לכבוד שהוא הולך איתו למכולת, זה תפקיד שדורש המון המון זמן השקעה והמון המון ביקורת, כי כל בעיה קטנה, באחריותך. למה לך?
הבעיות הקטנות הן לא באחריותי.
כן, אבל...
אנחנו כתובת להורים, מה שנקרא, לנסות לפתור בעיות. אז פעם אחת זו תחושה שבאמת אתה עוזר להרבה אנשים בנקודות שהם צריכים עזרה והתערבות. והפעם השנייה זה באמת היכולת להיות שותף לדברים, לשינויים משמעותיים. להשפעה אמיתית, ויש לא מעט דוגמאות כאלה מהשנים האחרונות.
יאללה, קדימה, שוט.
בסופו של דבר, זה הדרייב.
שוט, תן דוגמאות, מה אתה...
תן את הדוגמה, הדבר שאני הכי מתגאה בו, לפחות נגיד בשנה שעברה, זה התהליך שדיווינו, אפילו הייתי אומר שהיינו שותפים בהובלה של שינוי שיטת הרישום לחטיבות הביניים. מה שהיה פה במשך שנים, המודל ייחודי בכפר סבא, שכל כל כיתה הייתה מתפזרת בין כל חטיבות הביניים, ויוצר הרבה מאוד משברים חברתיים לילדים. אז שינינו את השיטה מהיסוד, שבמקום פיזור אקראי, כיתה שלמה עולה ביחד, שומרת על העוגן החברתי שלה בתוך בית ספר החדש, שם כמובן שהיא מתפזרת בין הכיתות. זה בהחלט הוכיח את עצמו, קודם כל, במספרים. הורדנו את כמות האירורים למינימום, ו-100% מהם התקבלו. אז אני חושב גם הרישום נהיה יותר מוקדם, גם התשובות יותר מוקדמות, גם יותר ביטחון לילדים. באמת שינוי מאוד משמעותי שאנחנו ליווינו אותו ממש from day one.
אתה יודע, מערכת חינוך זה מערכת דינמית, בגלל שהעולם הוא כך דינמי, שיטות החינוך, כמות המידע שנוצרת כל הזמן. אתה רואה את מערכת החינוך מסוגלת להשתנות בקצב שהעולם משתנה בו?
אז זה באמת אתגר, תראה, אני חושב שאחד הדברים שמפריעים זה, יכול להגיד לך לפחות כל מה שקשור להנהגת הורים, אני חושב שזה גם למערכת כולה, אנחנו משקיעים הרבה מאוד זמן, הזכרת את זה קודם בדברים, משברים נקודתיים וכיבוי שריפות. יש הרבה מאוד דברים שאתה נדרש לתגובתיות, שזה כמובן משפיע על היכולת שלך להוביל שינויים, שכמו שאמרת, העולם מחייב להגיב יותר מהר ולהתפצע, וזה באמת בגלל.
אוקיי. בוא נדבר על מעורבות הורים. זה נושא שכל פעם צץ, ואתם אומרים, מה אתם רוצים? ההורים רוצים להיות מעורבים. הם יהודאים, יש להם דרכי תקשורת הרבה יותר משכללות מההורים שלנו בתקופתנו. זה מצד אחד. מצד שני, לפעמים היא קצת מוגזמת. איך אתם כהנהגת הורים יוצרים את הוויסות הזה? כי אתם הכל של ההורים בעצם.
אני יכול להגיד לך מניסיון עם הרבה מאוד צוותים שבמקום שבו המעורבות מתנהלת תוך שיח מכבד וכבוד הדדי, בדרך כלל היא מתקבלת בברכה. וכשהשיח הופך ללא נעים, או כשהורים מנסים לנהל את הצוות החינוכי או להכתיב החלטות, זה שמה בדרך, שמה מה שנקרא, זה המתכון לחיכוכים. אז אני חושב שבאמת התרבות השיח היא קריטית בנושא הזה של בניית אמון, ושם כשיש את היסודות האלה, אז המעורבות נמתחת להיות הרבה יותר משמעותית.
אוקיי. עכשיו, אתם לא עובדים בוואקום, אתם עובדים מעיריית כפר סבא. עד אתמול הייתה ראש מנהל חינוך, היום כבר אין. מה המשמעות? או עדיין בתפקידה, אסנת, אבל...
כן, אז בהחלט אני מאמין שיהיה תקופת מעבר. בסוף הדבר יש מערכת חינוך מאוד חזקה בעיר, יש מנהלים ותיקים ומנוסים, ומערכת החינוך היא לא נמדדת רק על דמות אחת. אבל בכלל יש אתגרים, אחד האתגרים הכי משמעותיים שיש לנו השנה זה המשבר של ניהול הצהרונים בגני ילדים. נושא שבאמת נוגע לאלפי הורים, אנחנו רואים סובלים מחוסר יציבות בצוותים. זו לא תופעה שייחודית רק לכפר סבא, אבל בהחלט...
זו תופעה ש... אני חושב בכל הארץ נלחמים בה.
נכון, לפני כמה רגעים ראיתי בעיריית תל אביב, קראו, יצרו קול קורא לכל 12,000 עובדי העירייה, הזמינו אותם להיות... כוח תגבור בצהרוני הילדים. בסדר, זה נושא שדורש התייחסות. אנחנו חייבים לדאוג לחיבור אמיתי בין צוותי הבוקר לצהריים של הצהרונים. צריכים לדאוג שיהיה גם ערך מוסף בצהרונים, ערך מוסף חינוכי, לא רק בייביסיטר. אבל זה נושא שדורש, חייב לקבל תשומת לב משמעותית השנה. אנחנו נעשה כל מה שאפשר בשביל להביא ליציבות הזאת.
אוקיי. בוא נדבר על נושא שמטריד מאוד, והתופעה רק הולכת ומתרחבת, נושא של אלימות וחרמות. ברצליה היה מקרה מאוד מתוקשר לפני שבועיים. לפני שבועיים שזה צולם, אבל יש לי עוד מקרה שמחר יפורסם על עוד מקרה אלימות מאוד מאוד קשה של בני נוער, שאתה יודע, מוגדירים אותם, זה לא בני נוער עבריינים לפי הקנה מידה, הם לא בעלי תיקים פליליים, או לומדים בסודות חינוך, ממשפחות טובות אפשר להגיד, ואלימות אכזרית ואלימות קשה מאוד, שגם אלימות גם מצטלמת, גם לא מתביישים. זו תופעה שהיא רלוונטית לכל הערים. איך מתמודדים התופעה הזאת?
תראה, יש את האלימות, שזה החלק הגלוי, ויש את החרמות, שהרבה פעמים יותר קשה לזהות. בהיבט של האלימות, אני חייב להגיד לך, אם אתה זוכר, שנה שעברה אנחנו הצלנו שיחה דומה, איזה רצף אירועים חריגים.
נכון.
בכפר סבא, ולשמחתי הנושא טופל מהשורש. אני חייב להגיד שאני מאוד גאה בשיתוף פעולה שהיה בין מנהלי בתי ספר השונים, בעיקר זה היה בחטיבות הביניים, יחד עם גורמי הביטחון וגורמי הקהילה והחינוך בעיר, שהצליחו באמת לתת טיפול שורש לתופעה. בנושא של החרמות, אני חייב לשתף אותך בשיחה שהייתה לי אתמול עם חבר בערב. הוא ככה סיפר לי ממש דרך אגב, אבל זו שיחה שהוא קיים עם הבן שלו, תלמיד תיכון, שעלה לי כיתה י'. הוא אמר, תשמע, ילד שלו, ילד מקובל, הוא אמר לו, אתה אפשר, אתה מסוגל לזהות אם יש ילד במשבר, אם יש ילד שצריך עזרה, ואתה יכול להציל חיים של מישהו. ואני חושב שהשיחה הזאת היא בדיוק תופסת את ה... את הנקודה אולי הכי חשובה, שזו שיחה שכל הורי חייב לקיים עם, עם הילדים שלו. אנחנו צריכים לתת להורים את הכלים, וזה פשוט, זה פשוט, ברגע שכל תלמיד מרגיש שהוא פותף אחרי על החיים החברתיים בכיתה, זה ממש דיני נפשות.
אולי צריך לעבוד ההפך. הענישה מחמירה, הרתעה, ולא דווקא האקט החינוכי, המסביר.
זה מהדברים שדורשים מענה רחב של 360. אפשר לבנות לא רק על הנשאה ולא רק על מערכת החינוך, היא פשוט מעורבות שהיא צריכה להיות של כולם.
אבל אולי אנחנו הורים מלצים, אני באמת שואל, אני, ילדים שלי כבר גדלו, גדלים, סיימו את מערכת החינוך, אבל אולי אנחנו צריכים לייצר סביבה בטוחה לילדים שלנו, ומי שלא עומד בתנאים האלה, שידע שיש סנקציה מאוד חמורה.
אתה חוזר לנושא של האלימות, אני אומר, זה רק אחד האתגרים.
גם חרמות.
אנחנו בהחלט צריכים להגיע למצב של אפס סובלנות לאלימות, ולייצר סביבה בטוחה, וגם בסביבה שיש יכולת לאתר מצוקות של תלמידים.
אוקיי. טוב, אתה מתרגש לקראת הקדנציה החדשה, או מבחינתך זה המשך?
יש כמה, אתה יודע, יש כמה אתגרים שאנחנו... מתרגשים לקראתם, אני חושב שאנחנו נעשה, כמו שהתחלנו את הרישום של החטיבות, אנחנו צריכים לתת התייחסות גם למודל הרישום לתיכונים. יש לא מעט אתגרים ויש הרבה מאוד מתנדבים בהנהגת ההורים מכל בתי הספר שמשמחים ומתרגשים לקראת המשך ההתנדבות הזאת.
אוקיי, אז בואו, תודה רבה על ההתנדבות בחינוך, ויש לי נושא אחד שאני חייב להעלות אותו, כי זה מצחיק אותי כבר שמדברים על זה כבר כמה שנים, 6-7? אתה יודע על מה אני מדבר?
לא.
מפעל המים. כן. האם אי פעם, יהיה סוף לסאגה הזאת? האם עיריית, סליחה, תושבי כפר סבא ישתחררו מהוועד הממונה וסוף סוף יתחילו לנהל את הנכס שלהם בעצם?
לצערי זה כל פעם מתרחק מאיתנו. קיבלתי איזשהו עדכון שאתמול היה איזשהו החלטה בבית משפט שכל הנושא הזה הוא מה שנקרא ייבחן בהתאם להחלטת השר. יש לי הרגשה שכשיגמרו הבחירות הפנימיות בליכוד אולי הנושא יחזור ל...
אוקיי, אני לא מבין מה, אני לא מבין מה הקשר,
אבל... לצערי זה עבר כבר להתערבות של שר הכלכלה, ו... במקום לכבד את החלטות ש...
כן, הוא עשה רק הכלה, ועוד אנחנו נכנסים לבחירות, והוא יניח את זה בצד, כמו החלטות אחרות, כמו מועצות דתיות בחלק מה...
מי שמשלם את המחיר זה תושבי כפר סבא.
מי שמשלם את המחיר זה תושבי כפר סבא, וזה זה, 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 זה עצוב, וזה אפילו... מהצד זה מצחיק, כי זה סאגה שנמשכת, ונראה כאילו עניין בירוקרטי, טכנוקרטי, שלא... אבל זה הרבה יותר מזה, מסתבר. אוקיי, בסדר. רן ורנר, מה עוד מדבר? יש לי עוד שאלה עליך. שאלתה משיחה שהייתה לנו באולפן הקודם, לפני שנתיים וחצי, משהו כזה. דיברנו על ה-AI, ולא האמנת, אתה אמרת שזה יהיה מהר, וזה יהיה כלי שנוכל להימנע ממנו.
לא אמרנו כמה מהר זה יהיה,
יפה. לא אמרנו כמה מהר זה יהיה, וכמה אנחנו לא יכולים להתחמק ממנו.
מדברים על מהירות ומדברים על תאוצה. זה לא רק שזה מהר, זה גם השינויים קורים עוד יותר מהר ועוד יותר מהר.
אוקיי, ומה התחזית שלך לעתיד? כמה אתה משתמש בכלי AI ביום יום שלך?
כל יום.
גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים?
בעבודה, בחיים, אנחנו לא יכולים להתחמק מזה. המיומנויות של כל, שנקרא, של כל אדם יכולות להשתנות, לאמץ את הכלים. צריך ללמוד איך ללמוד, מה שנקרא, לעמוד בקדם.
אז שנדבר עוד שנה וחצי, מה תהיה? מה התחזית שלך לשנה וחצי קדימה?
עוד שנה וחצי תדבר עם האג'נט שלי.
שיחכה את הקול שלך.
יענה במקומי.
ואחוז רן ורנר, בהצלחה בהמשך הקדנציה. מה נשים? נשים תרגיל בתאורות של שלומי שבן וחווה אלברשטיין, אחלה שיר.
תודה רבה, משמעת שלום.
ביי, להתראות. שלום לרועי אסולין.
היי, שלום.
מה שלומך, רועי?
בסדר, בסדר, כמה שיכול להיות.
ומה שלום אושר? בואו תספר לנו על אושר.
אושר, המצב שלו מורכב, הוא עובר הרבה בדיקות, הרבה טיפולים, כאילו יש לו גם את המחלה השנייה שלו, שנקראת...
אושר בן 3.5, אתם מרעננה. מתי גיליתם את המחלה שלו? באיזה גיל?
בגיל שבועיים.
שבועיים אחרי שהוא נולד כבר הבנתם שיש פה בעיה.
כן.
אוקיי. ומה אמרו לכם? כאילו, איך...
כבר פתאום אמרו לנו שיש לו מחלה נדירה, שקוראים לה ALD, שזו מחלה נדירה מאוד, ולא ידענו איך להקל את זה, לא ידענו מה זה אומר, ואז התחילו לעשות לו כל מיני בדיקות, ואמרו שצריך להבחן כל חצי שנה ב-MRI, אם זה מתחיל לפרוץ, אם זה קורה, צריך להיות ערוכים. ערוכים לטיפול יקר מאוד, שאין לנו את הסכום הזה לגייס בשבילו.
יש אבל טיפול מוכח שיכול להביא להחלמה שלו?
הטיפול הטוב ביותר היום ל-ALD, זה הטיפול שנמצא באמריקה, שהוא עולה $3 מיליון, קיסטוניה, משהו כזה קוראים לו. הטיפול הכי טוב היום בהצלחה.
איך מנהלים חיים ככה? אם יש לך, כמה ילדים יש לכם?
יש לנו, יש לי עוד ילדה בת 7, וזהו.
ופתאום העולם מתהפך.
פתאום העולם מתהפך. הכל אתה עושה בשביל לשמור על האושר, על הילד. אתה חושב רק על הילד, אתה לא חושב על משהו אחר.
איך מנהלים חיים, עבודה, חברה, כאילו?
זה הבעיה, אנחנו לא כל כך כבר פחות עובדים, יותר מרוכזים רק בילד, מה יהיה עם הילד. כי כל יום שאתה מתעורר, אתה לא יודע מה יכול להיות פתאום, כי זה מחלה נדירה, זה מחלה מסתורית. אנשים רואים אותו, חושבים שהוא רגיל, אבל הוא לא רגיל. כי זה לא, אומרים לא, נראה ילד רגיל, אבל זה לא ילד רגיל. אי אפשר לדעת מה יהיה היום, היום או מחר או מחרתיים או חודש או שבוע או שבועיים. זה פתאום מחלה שהיא יכולה לתקוף, וראינו בקרים, כמו שהיינו בכנסים, שכמה הורים פנו אלינו והתחילו לבכות, שכבר סיפרו לנו שהמחלה הזאת הידרדרה לילדים שלהם, והם כבר לא רואים וכבר לא שומעים, כבר לא מדברים. אז אנשים לא מבינים כמה עוצמתי זה.
אושר עצמו הוא מודע לזה שהוא? הוא יודע שהוא חריג, שהוא לא כמו כולם?
הוא גם, הוא בנוסף, בנוסף לכל זה, הוא כאילו, גם יש לו, הוא מובחן גם באוטיזם. באוטיזם לתפקוד גבוה. אז זה כאילו שילוב של הרבה דברים.
ואיפה המדינה תומכת?
המדינה לא כל כך עוזרת במקרה הזה. מה שהם יכולים לעשות, כאילו, מהבית חולים עצמו, זה הטיפול של השתלת מח עצם, שאנחנו בדקנו את זה, וכבר בדקנו אם אחותו תואמת לו, ואחותו לא תואמת לו, ואז עכשיו זה מביא אותנו למצב יותר חמור, שגם בגלל שהאדיסון, שהמחלה האדיסון פרצה לו לפני שנה, אז זה גם מגדיל את הסיכויים למחלה של ה-ALD, זה יותר מסוכן. אז עכשיו אנחנו בכלל בחוסר ודאות כל יום. כל יום אנחנו מפחדים עליו, כל יום אנחנו מפחדים שיקרה לו משהו. גם מסוכן שהוא ייפול על הראש, כי אם הוא נופל על הראש, זה גם יכול לעורר את המחלה שלו יותר.
אוקיי, ואתם בעצם פתחתם קמפיין מימון המונים בשביל לממן את הטיפול בו.
פתחנו קמפיין כזה שאנחנו רוצים להריד את המדינה, להריד את אמריקה, להריד את כולם, שאנשים יבינו מה זה ALD. שאנשים יבינו שזה מחלה באמת רצינית ואמיתית, זה לא צחוק, וזה לא סתם כאילו יגיד עכשיו, הנה הילד נראה טוב, אז זה ככה וככה, זה לא נכון.
כמה ילדים חולים בזה בארץ?
כן, אבל ילדים הוא פורץ במהירות, שגם הרופאים אפילו לא מפסיקים לעקוב אחריה. זה משהו נדיר ביותר, זה פתאום יכול לחבות את הראייה, לחבות את השמיעה, לחבות את הדיבור, לחבות מלא דברים, וזה יכול להעלים ילד ככה בשנייה. אז אני חייב להבין, להסביר לציבור, להסביר למדינה, מה זה אומר. ALD היא מחלה שהיא לא מחלה, היא מחלה באמת נדירה ומאוד. שהיא פתאום יכולה לתקוף. זה שעכשיו הילד נראה טוב, זה לא אומר כלום. ובלי קשר, הוא כל פעם לוקח סטרואידים בצורה קשה מאוד. זה ברגע שהוא לא, הוא מחסיר טיפה מהסטרואידים, כל פעם אנחנו איתו באשפוזים. כמעט פעמיים בשבוע אנחנו איתו באשפוזים כמעט. כי כל פעם שמוחסר לו הסטרואידים בדם, הוא לא לוקח אותם נכון, אחר כך צריך לשים לו אותם לתוך הבריד. וזה גם מורכב, אם לא, זה אחרי זה יכול לסבך את המחלה השנייה, והלאה והלאה. אז אנחנו בתסבוכת גדולה רק עם הילד, אבל רק עם הילד. אנחנו לא חושבים עכשיו על זה, לקנות בית, לקנות פה, לחשוב לקנות פה, לקנות... שום דבר, רק על הילד, רק לחשוב איך מושגים על הילד, את הכסף. רק לעשות את המאמץ שלנו, להציל את הילד הזה, שזה לא יקרה לו כמו שקרה לכולם.
אוקיי.
רק אני אתן שאושר הוא היחיד בארץ עם הדבר הזה כרגע בגילו, שעוד אפשר להציל אותו לפני הזמן. מה שלא, שמה שכל מי שיש לו את זה עכשיו בארץ כבר לא הצליחו להציל אותם. אז אושר הוא היחיד שעוד אפשר להציל אותו לפני הזמן, אז אני קורא לכולם, כל מי ששומע אותי, תעזרו לנו בבקשה להציל את אושר.
אוקיי. מה נאחל?
לאחל בריאות, לאחל הצלחה, לאחל שאנחנו נגיע למצב טוב, לאחל למצב שאנחנו נגיע גם למצב שאנחנו מגייסים לאושר את הגיוס הזה, וגם אחרי שאנחנו מרימים לו, גם בלי קשר, פתחנו לאושר גם עמותה גדולה, שפתחו לו עמותה גדולה, ענקית, שזה אם נצליח, אז עוד אנשים ירתמו גם לעמותה עצמה. לכל, לקמפיין, להציל החיים, זה הכי חשוב.
רואי, רפואה שלמה לאושר, תודה על השיחה הזאת. וחברים, הכתבה עלתה באתר הנהלה ניוז, אז תיכנסו, יש גם לינק לתרומות, תעזרו להציל את אושר, ו... מה אני אגיד לך? רפואה שלמה, תודה רואי.
תודה רבה לכם.
ביי ביי.
לא לפחד, פשוט לקפוץ אל המים ולשמור חבר אחד קרוב, ואיפה שתלכי אקרא לזה בית, אז אני גר כמעט בכל רחוב. לא לנסות סתם להסתיר געגוע, זה יאכל אותנו מבפנים דקה דקה, ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים. ציפור בשמיים ולראות מעבר לתמונה, לרכוב על הדמיון כמו על אופניים, להרגיש כמו פעם ראשונה. אולי בחוץ אני נראה קצת קשוח, זה עובר לאט עם השנים דקה דקה, ואז שבוע שבוע זה מגיע כשלא מחכים. הייתי לוקח
ענבר, מה שלומך?
אלן, מה העניינים? את
יודעת איך קוראים לשיר שעכשיו שמענו?
לא.
שקראו קודם שיר מה יהיה מחר של פאר טאסי.
אוקיי.
אז...
מה יהיה? נו, אז מה יהיה?
מה יהיה מחר?
יהיה טוב. אם לא מחר, אז מחרתיים.
בבודיזם יש את ה... התפיסה של בודיזם אומרת שהכל זמני.
נו.
יש לך קושי? חכה, הוא יחלוף.
הוא יחלוף.
אתה נמצא במצב נפלא? חכה, גם זה יחלוף. אז אנחנו חיינו 4 שנים? לא, 3 שנים, כמה זמן? בסביבת ריבית גבוהה מאוד מאוד מאוד.
מ-2022.
מ-2022.
שנתיים. מאוגוסט 23, זה היה הפעם האחרונה שהוא העלה את הריבית.
אוגוסט 23, הפעם האחרונה של תה הריבית, אז שנתיים וקצת.
כן.
כן, הוא פעם האחרונה, אבל זה היה בפעימות, פעימות, פעימות.
כן, 11 פעימות.
11 פעימות של העלאת ריבית כמעט רצופות.
נכון.
ואז הקפאה של הריבית, אבל ריבית עדיין גבוהה מאוד. כן. ובאמצע איתנו, זו מלחמה קטנה, שמעתי ככה.
כן, בקטנה.
בקטנה, כן. והיינו חיים תחת דחק כלכלי מאוד משמעותי. לא רק שהכסף שלנו היה יקר, לא רק שלא ידענו אם יהיה מחר מקום עבודה או פרנסה או משהו כזה, גם הייתה הוודאות מתי זה ישתחרר.
כן.
אז עכשיו את רואה כבר איזה משהו כמו הז'קט שלך, ורוד?
ורוד. קודם כל זה, תראה, היה, באמת בוא נגיד שהשבוע ירדה הריבית ברבע אחוז. זה בשורה נחמדה, זה לא איזה בשורה כאילו מדהימה, אבל זה נחמד. שיורדת הריבית זה תמיד יותר טוב.
בואי תסבירי להדיוטות כמוני. יורדת הריבית זה אומר ש...
זה אומר, קודם כל, שהאינפלציה נרגעה. אז נגיד יכול להוריד את הריבית, האינפלציה נכנסה לתוך היעד הממשלתי, היא עמוק בתוך היעד הממשלתי, אז הוא יכול להרשות לעצמו להוריד ריבית. תראה, קודם כל זה מגמה טובה. זה אומר שהנתונים במשק מאפשרים, שמתחיל להיות יציבות.
ריבית נמוכה זה אומר אמון במשק?
ריבית נמוכה מדי זה לא טוב.
לא נמוכה מדי, כרגע לא נמוכה מדי.
כי זה אומר שאין צמיחה, וצריך, הרי למה מורידים ריבית? בדרך כלל מורידים ריבית כדי להניע את הגלגלים של הכלכלה. מתי אנחנו מעלים ריבית? כשיש יותר מדי קניות, הרי יש אינפלציה, בוא נגיד, מה קורה באינפלציה? יותר מדי קניות. אז כשרוצים להרגיע את הציבור, מעלים ריבית. כשרוצים לעודד את הציבור לקנות, מורידים ריבית. אז זה שמורידים ריבית זה טוב, אבל קודם כל בואו נצנן טיפה את הוורדתיות, כי הוא לא הולך להוריד את הריבית לרמת האפס שהייתה.
גם לא תקין.
מדברים על שנת 2026 עוד שתי הורדות ריבית. זאת אומרת שהריבית יתייצב על 3.75.
3.75, אוקיי.
אוקיי, עכשיו.
שזה ריבית בנק ישראל, זה לא ריבית הפריים.
נכון, על זה אתה צריך להוסיף 1.5, זאת אומרת שהריבית תתייצב הפריים על 5.25. עכשיו, תראה, מבחינת המשכנתאות, ברור שזה יותר טוב, אבל זה, עוד פעם, תלוי במשכנתא שלך, אתה תראה החזר של בין 60 ל-200 שקל, ההבדל. זה תלוי ב... זה לא הרבה, זאת אומרת, זה לא
שזה... כן, אבל זה משפיע על הרבה דברים, כי אם קבלן עכשיו צריך לקחת מימון לבניית בניין, לא, ועלות ברור, עלות המימון שלא יקרה.
זה מזריק עוד אופטימיות למשק, אבל משקי הבית לא יראו פה עכשיו שינוי מהותי, אבל זה כן טוב שיורד את הריבית, כי בלונג רן, בסכום של המשכנתא, זה חוסך לך כסף, וזה יכול לחסוך בין 25 ל-30 ומשהו אלף שקל, זה הרבה כסף. אבל בהחזר החודשי אתה לא תשים לב. מה כן? זה מאוד מעודד את הבורסה. כי הבנקים, כל פעם
אבל הבורסה גם היא אניגמה, כי אם נסתכלת על היחידה בלתי מפוצחת, כי אם נסתכלת על השנתיים האחרונות, בכמה עלתה הבורסה בישראל?
אני לא יודעת להגיד לך מספר מודע, כי אני...
אבל עלתה.
עלתה מאוד, בצורה מאוד משמעותית.
משמעותית, ובמשק במלחמה, והבורסה צמחה.
צמחה מאוד. אבל זה שעכשיו, תראה, מה זה אומר שהריבית יורדת? פקדונות לא אטרקטיביים, הרי הבנקים
פחות אטרקטיביים.
עוד פחות אטרקטיביים, גם ככה הם לא אטרקטיביים, עוד פחות. אז אנשים רוצים תשואה, לאן הלכו לבורסה, אז זה מעודד את הבורסה. אז דווקא עכשיו השקעות בבורסה זה מצב טוב. אז בואו להשקיע.
בואו להשקיע, קודם כל, בואו להשקיע. אל תוותרו על הכסף ליום שחור, כי קרן הביטחון שכל אחד
יצחה. זה הזמן להגדיל סיכונים, זה הזמן להיכנס לבורסה, זה הזמן להתחיל להגדיל תיק השקעות. לא למהר לקחת הלוואות, הריבית עדיין גבוהה, זה מה שיוכל להגיד.
מי האורחות שלך שמגיעות היום?
מגיעה היום גליה שכטר, שהיא הולכת לדבר על פרויקט מימון המונים. כי שמנו לב בחודשים האחרונים שיש המון מטרות חברתיות שעשו מימון המונים, וגם לא רק עסקים עושים היום מימון המונים, ואז אנחנו יכולות לדבר איך עושים, למי כדאי, והולכת להיות תוכנית מאוד מאוד מעניינת.
אוקיי, אז אל תלכו לשם מקום, תמשיכו להזין מיד אחריי, ענבר אם, עם סקיני מינוס, תוכנית הכלכלית השבועית שלה. ענבר, תודה רבה.
תודה רבה.
ושתמשיך להיות אופטימיים, ושהאופטימיות שלנו גם תתבסס ולא תהיה רק אשליה. תודה ענבר. ותודה לכם שהזנתם וצפיתם בתוכנית שלנו. כל התכנים כמובן יעלו לרשת הערב. ויאללה, שיהיו חיים טובים. תודה. רגע, נשים שיר סיום, שיר סיום. נועה קירל, מיליון דולר, מתי?
מתי. וכולם אמרו מאמי איזה טעם מיוחד כמה מאמי איזה צייר משוגע כמה מאמי תסתכל ותיקט כמה מאמי מאמי איזה טעם מיוחד כמה מאמי איזה צייר משוגע כמה
וכולם אמרו מאמי איזה טעם מיוחד כמה מאמי איזה סטייל משוגע כמה מאמי תסתכל ותיקט כמה מאמי איך אני נראית מיליון דולר כולי קומפלט מיליון דולר חותמת על הצ'ק מיליון דולר מיליון דולר מיליון דולר
אפלה לי כל הלסת, כל הגוף שלי רוטט לא קונה ביחידים, הכל אצלך סט פלשים רק עלייך, כל תמונה שלך פרש וואלה, את אש מיליון דולר, אני קונה אני ואת ביחד, זה נראה לי שווה מיליון דולר, בא לי הכל כשאת לידי, את לא צריכה יותר לשאול איך את נראה
עכשיו בשידור חי מדברים מקומי בהגשת דודי גליקו